שלום לכולם, רגע לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שממש בזכותם השיעור היום עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת אמו וסבתו של אחד הלומדים, האמא עדה בת זאב דבורה זיכרונה לברכה והסבתא דבורה בת יששכר ועידה זיכרונה לברכה, שיום פטירתן חל בחודש אלול. השיעור גם מוקדש לילוי נשמת שמואל אלעזר בנתן זיכרונו לברכה ולילוי נשמת סבו של אחד הלומדים ישראל בן ישעיהו בר זכאי זיכרונו לברכה שהחזן בבית הכנסת החורבה. נודה לכולכם, תלמדו לילוי נשמתם. להבדיל, השיעור גם מוקדש להצלחה בזיווג הגון לאיילת תהילה בת בתיה וליצחק חיים בן בתיה, שנזכה לשמוע בשורות טובות בקרוב. ושוב להבדיל, אחרונה חביבה, אחותי, שירה שיינדל בת דינה, נודה לכם אם תלמדו לרפואתה השלמה והמהירה, ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ח במסכת קידושין. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם, ונסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ירושה של גויים וגירים. בחלק השני נראה עוד ברייתא עם עוד הבדלים בין עבד לבין אמה. ובחלק השלישי נשאל האם הייעוד של אמה הופך אותה למאורסת או גם לנשואה. לגבי ירושה של גויים וגירים, וכאן נראה שני סעיפים. הסעיף הראשון לגבי גויים, הסעיף השני לגבי גירים. אז הסעיף הראשון, שהוא מובא אגב מה שראינו אתמול, עוד מעט נראה למה, זה שגם לגויים יש ירושה. כלומר, במקום שבו אנחנו שולטים והגויים מקשיבים לנו, אז גם לפי הדינים של התורה, לגויים יש ירושה. ומה המקור לזה? אז יש שני מקורות, של רבה ושל רבי חייא בר אבין. רבה לומד מפסוק שראינו אתמול, וזה מ"וחישב אם קונהו", שכמו שראינו אתמול, זה מדבר על עבד שנמכר לגוי, שאם באים לפדות אותו, אז פודים אותו לפי השנים שנשארו. זה נקרא "וחישב אם קונהו", ואתמול דייקנו שממי פודים אותו? דווקא מקונהו, ולא מהיורשים של קונהו. ומכאן שהגוי לא מוריש את העבד, אלא אם הגוי מת, אז העבד פשוט משתחרר. את זה ראינו אתמול. עכשיו, בא רבה ומוסיף על זה, מזה שצריך לדייק, ולא עם היורשים של קונהו, כלומר שדווקא אם לגוי יש עבד יהודי, אז אותו הוא לא מוריש לבנים שלו, כנראה שזה דווקא כאן, אבל באופן כללי, גויים כן מורישים נכסים לבנים. אז הנה ראיה שגם גויים כן מורישים, וזה המקור של רבה. המקור השני, שזה בשורה השנייה בעמוד א', זה של רבי חייא בר אבין בשם רבי יוחנן, והוא אומר, לא צריך לעשות דיוקים, יש פסוקים מפורשים שבהם גויים יורשים. בהתחלה הוא מביא פסוק על עשיו, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר, אז הנה רואים שהוא יורש, אבל את זה דוחים, כי אולי זה דווקא בעשיו, שבעצם לא ממש היה גוי, אלא ישראל מומר, לכן מביאים פסוק אחר, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה, אז הנה אתה רואה שגם גויים יורשים. אז אלה שני הפסוקים, ועכשיו הגמרא מסבירה למה כל אחד מהם הביא פסוק אחר, ולא את הפסוק של השני. אז לגבי הפסוק הראשון של וחישב אם קונהו ודייקנו ולא עם יורשי קונהו, אז רבי חייא בר אבין יכול לומר, הדיוק הזה הרי לא כתוב בתורה עצמו. אנחנו דייקנו את זה, אבל לכאורה אפשר לדייק גם אחרת. אפשר לדייק שזה לא בלהפוק מיורשי קונהו, אלא מבני קונהו. ומה זה משנה? זה משנה כי כשאתה מדייק ולא עם יורשי קונהו, אז אתה בעצם אומר, כאן אין ירושה, אבל באופן כללי יש. לעומת זאת, כשאתה מדייק יותר מצומצם ולא עם בני קונהו, אז מכאן אתה כבר לא יכול ללמוד איזה משהו כללי לגבי ירושה, אלא פשוט עצם הדין שהבנים לא מקבלים את העבד. ולמה? כי לגויים אין ירושה. ממילא אתה לא יכול ללמוד מכאן שלגויים כן יש ירושה. הסברנו את זה לפי השיטה לא נודע למי. זה לגבי למה רבי חייא בר אבין לא למד מהפסוק של רבה. ולמה רבה לא למד מהפסוק של רבי חייא בר אבין? כי גם לוט אמנם לא נחשב ישראל, אבל הוא כן אחיין של אברהם. אז אולי דווקא אצלו יש ירושה משום כבודו של אברהם, אבל אולי באופן כללי לגויים אין ירושה, לכן מכאן אי אפשר ללמוד. ועד כאן הסעיף הראשון, שני המקורות לזה שלגויים יש ירושה. בשביל הסעיף השני נחזור חזרה לעשר שורות לפני סוף עמוד הקודם, וזה לגבי ירושה של גר. באופן כללי, ברגע שגוי מתגייר, הוא כמו קטן שנולד. אין לו קשר לא להורים שלו ולא לילדים שהיו לו כבר. הוא לא יורש והוא לא מוריש. זה מדאורייתא, אבל מדרבנן נראה שני דברים. א', לגבי זה שאמרנו שהוא לא יורש, זה מדאורייתא, אבל מדרבנן הוא כן יורש. דבר שני, לגבי מה שאמרנו שהוא גם לא מוריש, אז אמנם מדרבנן הוא גם לא מוריש, אבל אנחנו נראה מצב שבו בכל זאת הוא קצת מוריש. זה באופן כללי, עכשיו בואו נפרט. אז דבר ראשון, אמרנו שמדאורייתא הוא לא יורש, אבל מדרבנן הוא כן יורש. איפה רואים את זה? במשנה במסכת דמאי, שאומרת שאם יש אבא גוי שמת, והוא הוריש לשני הבנים שלו נכסים ופסלים של עבודה זרה, ואחד מהבנים האלו הוא גוי, ואחד מהבנים הוא גר, אומרת המשנה שהם יורשים את הדברים, והם יכולים לעשות הסכם ביניהם שהגר יאמר לגוי, אח שלו, אתה תיקח את הפסלים, ואני אקח את שאר הנכסים באותו שווי, כי לי אסור לקחת פסלים. זו המשנה, ומכאן אנחנו רואים שני דברים. א', שגם הגר יורש, כי הנה עובדה שהוא יורש, וב', שזה רק דרבנן. איך רואים שזה רק דרבנן? כי אם זה היה דאורייתא, אז הוא לא יכול לעשות את ההסכם הזה עם האח, כי הרי בירושה דאורייתא, אז ברגע שהאבא מת, אז הנכסים והפסלים אוטומטית שייכים במשותף כבר לשני הבנים, ואז הגר לא יכול לומר לגוי, תיקח את הפסלים ואני אקח כנגד זה את שאר הנכסים, כי בזה הוא בעצם כאילו מוכר את הפסלים שהם כבר שלו בשביל לקבל משהו אחר, וזה אסור, הוא נהנה מעבודה זרה. אלא כנראה שזו ירושה שהיא לא דאורייתא, ולכן היא גם לא קורית אוטומטית, ולכן הוא כן יכול לומר לך, אתה תיקח את זה ואני את זה, והנה ראיה שגר אמנם מדאורייתא לא יורש, אבל מדרבנן כן, זה דבר ראשון, גר יורש מדרבנן. הדבר השני זה לגבי מה שאמרנו שהגר לא מוריש, וכאן אנחנו לא נשנה את זה, גם מדרבנן הוא לא מוריש, אבל בכל זאת נראה שיש פה איזו הסתייגות מדרבנן, וזה לגבי המקרה שבו יש אבא גר שמת, ויש לו בנים עוד מלפני שהוא התגייר, אז כאמור לא אמור להוריש להם, ויש גם איזה רובן אחד שחייב לאבא גר כסף. עכשיו, כיוון שהאבא גר מת, והבנים לא יורשים, אז הם גם לא יורשים את החוב, אז מן הדין, רובן לא צריך להחזיר את הכסף לילדים, אלא הוא יכול לשמור את הכסף לעצמו. זה מן הדין, כי הגר לא מוריש לילדים שלו. אבל, מה אם הוא בכל זאת רוצה להיות נחמד וכן להביא להם? אז כאן יש סתירה בין שתי ברייתות. ברייתא אחת אומרת, אין רוח חכמים נוחה ממנו, זה לא טוב. ברייתא ב' אומרת, זה דווקא כן טוב, רוח חכמים נוחה ממנו. איך מסבירים את הסתירה? עונה הגמרא, ברייתא א' מדברת על שהילדים נולדו לגמרי לפני שהוא התגייר. ממילא הם לגמרי לא קשורים אליו, ואין שום עניין להחזיר להם, אולי זה אפילו לא טוב. ברייתא ב' לעומת זאת מדברת שהילד הוא הורתו שלו בקדושה, אבל לידתו בקדושה. כלומר, כשאישה נכנסה להיריון, האבא והאימא היו עדיין גויים, אבל במהלך ההיריון הם התגיירו. במקרה כזה, הילד שיוולד עדיין לא יורש את אבא שלו, כי האבא סיים את התפקיד שלו בתהליך בזמן הכניסה להיריון, ואז הוא עדיין היה גוי, רק אחרי זה הוא התגייר. אז ממילא, הילד שיוולד מבחינת ירושה לא שייך אליו ולא יורש אותו. זה מבחינת ירושה. אבל מבחינת יהדות, הילד שיוולד כן יהיה יהודי, כי האמא טבלה והתגיירה במהלך ההיריון, וזה תופס גם לעובר. ממילא, אמנם מעיקר הדין וגם מדרבנן, הוא לא יורש ורובן הזה לא צריך להחזיר לו את הכסף, אבל בכל זאת, אם הוא כן יחזיר, רוח חכמים נוחה ממנו, כי בכל זאת ילד יהודי ואנשים שירו שלא יורש יכול להיות שיתעו והתבלבלו מזה, ולכן אמנם חכמים לא תקנו שהוא יורש באופן רשמי, אבל אם בכל זאת יחזירו לו את החוב, רוח חכמים נוחה ממנו, עד כאן ההערה השנייה, ושוב לסיכום, אמרנו שגר לא יורש ולא מוריש, אבל מדרבנן הוא כן יורש, ולגבי להוריש, הוא אמנם לא מוריש, אבל אם יש לו ילד שהורתו שלו בקדושה וילדתו בקדושה, אז אמנם האבא הגר עדיין לא מוריש לילד הזה, אבל אם בכל זאת מישהו יחזיר לו את החוב, אז רוח חכמים נוחה ממנו, ועד כאן הסעיף השני, ועד כאן החלק הראשון לגבי ירושה של גוי, שאמרנו שגוי מוריש לגוי, ולגבי ירושה של גר, שעקרונית הוא לא יורש ולא מוריש, אבל מדרבנן הוא יורש, ולגבי להוריש, אם לידתו שילד בקדושה, אז רוח חכמים נוחה ממנו, זה היה החלק הראשון. החלק השני של השיעור בשורה העשירית בעמוד א', מחזיר אותנו לנושא המרכזי, וזה לגבי עבד ועמה, וכנראה ברייתא נוספת לגבי ההבדלים בין עבד לעמה, גם לגבי איך הם משתחררים, אבל גם בעוד הקשרים. אז אומרת הברייתא שההבדלים הם כאלה. עבד עברי הוא יוצא בשנים, כלומר כשהוא מסיים 6 שנים, וביובל ובמיטת האדון, מה שאין כן עמה עברייה, זה מצד אחד. מצד שני, עמה עברייה יוצאת בסימנים, אינה נמכרת ונשנית, כלומר אי אפשר למכור אותה פעמיים, ופודים אותה בעל כורחה, וכל זה מה שאין כן בעבד. זו הברייתא, עוד פעם, עבד עברי יוצא בשנים, יובל מיטת האדון, מה שאין כן בעמה, עמה יוצאת בסימנים, ולא מוכרים אותה פעמיים, ופודים אותה בעל כורחה, וכל זה מה שאין כן בעבד. עד כאן הברייתא, ועכשיו את הדיונים על זה נחלק לשני סעיפים, סעיף אחד די קצר, סעיף שני די ארוך. הסעיף הראשון, לגבי תחילת הברייתא, שהיא אמרה שרק עבד עברי יוצא בשנים יובל ומיטת אדון, ואילו עמה עברייה לא, אלא רק בסימנים, שואלת הגמרא, הרי במשנה ב-י' עמוד ב', ראינו בפירוש שזה לא ככה, אלא עמה עברייה יוצאת גם במה שהעבד יוצא, וגם בסימנים. אז איך הברייתא אמרה כאן שלא? מסביר רב ששת ככה. הוא אומר, כשכתוב הברייתא, מה שאין כן בעמה, כלומר שהיא לא יוצאת בשנים יובל ומיטת אדון, זה מדבר על עמה שעשו לה ייעוד, ובזה היא בעצם הפכה לאשתו של האדון, או של של הבן שלו, ולכן היא לא יוצאת בשנים ויובל, כי היא בעצם כבר לא אמה. יש את איש רגילה שצריכה גט, ובכל זאת יש כאן חידוש, כי היינו חושבים שאולי בכל זאת, כיוון שזה לא היה חתונה רגילה, אלא ייעוד, אולי בכל זאת היא כן יוצאת בשנים ויובל, כמה שמלן שלו. זה לגבי תחילת הברייתא. אחר כך, כשכתוב בברייתא שאמה יוצאת בסימנים, כאן כבר לא מדובר באמה שעשו לה ייעוד, כי אם עשו לה ייעוד, אז היא גם לא יוצאת בסימנים, אלא באמה רגילה, שהיא באמת יוצאת בסימנים, ואילו עבד לא. ועד כאן ההסבר לחלק הראשון של הברייתא. הסעיף השני זה לגבי המשך, זה כבר באמצע עמוד א', וזה לגבי מה שהברייתא אמרה, שאת האמה אי אפשר למכור פעמיים, ואת העבד אפשר, ועכשיו נראה דיון על זה, ונחלק אותו לשני נושאים. נושא אחד זה לגבי העבד, שאמרנו שאותו אפשר למכור פעמיים, נושא שני זה לגבי האמה, שאמרנו שאותה אי אפשר למכור פעמיים. אז לגבי עבד, כאמור, בברייתא המרכזית אמרנו שעבד נמכר פעמיים, אבל עכשיו נראה על זה שתי ברייתות, נקרא להם ברייתא א' וברייתא ב'. ברייתא א' מובאת כקושייה, והתניא, והיא לומדת בפירוש מ"ונמכר בגנבתו" שעבד לא נמכר פעמיים. אז איך זה מסתדר עם הברייתא המרכזית שהוא נמכר פעמיים? אז לזה הגמרא מביאה שתי תשובות, רבא ואביי. רבא אומר שעל גניבה אחת הוא נמכר באמת רק פעם אחת, לזה התכוונה ברייתא א', אבל על שתי גניבות, גם אם האדם אחד, הוא יכול למכר פעמיים. פעם אחת על כל גניבה, ולזה התכוונה הברייתא המרכזית שאמרה שהוא נמכר פעמיים. זו התשובה של רבא. הבאי מפרש באופן דומה, אבל קצת יותר מקל, ואומר שגם על כמה גניבות, אם זה מאדם אחד, עדיין הוא נמכר רק פעם אחת. מה שהברייתא המרכזית אמרה שהוא נמכר פעמיים, זה דווקא אם זה גניבות מאנשים שונים, אז באמת הוא נמכר פעמיים. עד כאן התשובות, ובכל אופן שתי התשובות מסכימות שעל גניבה אחת הוא נמכר רק פעם אחת, ועד כאן לגבי ברייתא א', שהבאנו אותה כקושייה על הברייתא המרכזית. ברייתא ב' מתחילה בתנו רבנן, והיא גם כן מדברת על מצב שבו העבד לא שווה את מחיר הגניבה, רק שהיא מדברת על שני כיוונים, או שהוא שווה יותר מדי או פחות מדי. אם הוא שווה יותר מדי, כלומר הוא גנב 500 ואילו שווי העבודה של העבד לשש שנים זה 1,000, אז זה יותר מדי, אומרת הברייתא במקרה כזה הוא לא נמכר בכלל, כי להימכר לחצי מהזמן אי אפשר, כי כתוב ונמכר בגניבתו, אז הוא צריך להימכר כולו ולא חציו, ולהימכר ליותר ממה שהוא אמור להחזיר גם אי אפשר, אז לא מוכרים אותו בכלל, אלא הוא יחזיר את החוב בדרך אחרת, זה אם העבד שווה יותר. אם העבד שווה פחות, שזה בעצם המקרה של הברייתא הקודמת, שהוא גנב 1,000, העבד שווה רק 500, אז עקרונית היינו רוצים למכור אותו פעמיים בשביל להחזיר את כל החוב, אז בזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר שמוכרים אותו, וכאן יש שתי גרסאות כמה פעמים, לפי הגרסה שלנו בדפוס הוא נמכר בעצם פעמיים, ואז זה בניגוד לשתי הדעות שראינו מקודם, עבד כן יכול למכר פעמיים, גם על גניבה אחת, אבל לפי הגרסה שמביא הגרא, הוא לא נמכר פעמיים, אלא רק פעם אחת, כמו הדעות שראינו מקודם, בכל אופן, זה לפי תנא קמא, או פעם אחת או פעמיים, לעומת זאת רבי אליעזר אומר שהוא לא נמכר בכלל. כי כמו שאם העבד שווה יותר הוא לא נמכר, כך גם אם העבד שווה פחות הוא לא נמכר, כי דורשים בצורה דומה ונמכר בגנבתו, ולא בחצי גנבתו, ועד כאן הברייתא השנייה, ובכל אופן לענייננו, בעצם ראינו שתי גרסאות בדעת תנא קמא, לגרסה שלנו הוא נמכר פעמיים, ואז זה לא כמו הדעות שראינו מקודם, לגרסה השנייה הוא נמכר פעם אחת, ואז זה כמו הדעות הקודמות, ועד כאן ברייתא ב', ועד כאן השלב הראשון בדיון לגבי האם עבד נמכר פעמיים. לפי הברייתא המרכזית ראינו שכן, אבל הסברנו שמדובר בכמה גניבות. לפי ברייתא א', בגניבה אחת אמרנו שלא. לפי ברייתא ב', גם כן בגניבה אחת, זה תלוי בגרסאות. ועד כאן כאמור לגבי עבד. לגבי אמה, גם כאן יש לנו שלוש ברייתות. יש את הברייתא המרכזית שראינו מקודם, שאמרה שאמה לא מוכרים אותה פעמיים, ואחרי זה נראה עוד שתי ברייתות, וגם להם נקרא ברייתא א' וברייתא ב'. אז שוב יש את המרכזית, ברייתא א' וברייתא ב'. בברייתא המרכזית, קודם כל כתוב במפורש שלא מוכרים אמה פעמיים, כאמור בניגוד לעבד, זה דבר אחד. דבר שני שכתוב בברייתא, שזה עוד הבדל שהברייתא מביאה בין עבד לאמה, וזה שאמה פודים בעל כורחה או בעל כורחו, כרגע זה לא ברור, עבד לעומת זאת לא. עכשיו, במבט ראשון זה לא קשור לנושא שלנו של מכירה פעמיים, אבל עוד שנייה זה יתקשר. וזה כי, שואלת הגמרא, מה מדובר כאן? בעל כורחו של מי? הרי אם הכוונה היא בעל כורחו של האדון, כלומר שהם יכולים לקנות את עצמם בחזרה, אז הרי זה נכון גם לגבי אמה וגם לגבי עבד, אז מה ההבדל? אלא צריך להסביר את זה אחרת. אז כאן יש שני הסברים, רבא ואביי. רב אומר שבאמת הכוונה לבעל כורחו של האדון, וההבדל בין עבד לאמה זה שבאמה אפשר להשתמש בצ'ק דחוי, כלומר שטר שבו מתחייבים לשלם אבל עוד לא משלמים, וזה מכריח את האדון לשחרר אותם, ואילו בעבד אי אפשר, אלא צריך להביא מזומן. אבל דוחה הגמרא, מה פתאום שנאפשר דבר כזה באמה? גם באמה אי אפשר. אז זה הסבר הראשון והוא ירד. הסבר שני אומר אביי, הכוונה היא לא בעל כורחו של האדון, שזה באמת אפשר בשניהם, אלא הכוונה היא בעל כורחו של אבא של האמה. כלומר, למרות שהאבא רצה למכור אותה, בכל זאת, אם המשפחה לא רוצה שהיא תהיה אמה, היא יכולה לפדות אותה אפילו שהאבא לא מסכים, וזה בניגוד לעבד ששם אין את זה. עכשיו, למה זה בניגוד לעבד? הרי גם שם זה פוגם בשם שלהם, אלא שמסבירה הגמרא, נכון, גם שם זה פוגם, אבל שם זה לא יעזור, כי גם אם ישחררו אותו, הוא יכול עם בעלו למכור את עצמו שוב. לעומת זאת, אמה לא יכולה למכור את עצמה, ואבא שלה לא יכול למכור אותה פעמיים, ולכן שם, אם הם יפדו את הבעל כוחה, זה באמת יעזור, כי לא תמחר עוד פעם. ככה הבעיה הסביר את הברייתא, וזה כאמור משתלב עם מה שהברייתא עצמה אמרה, שבאמת אמה לא נמכרת פעמיים, ועוד מעט נראה בברייתא הבאה, שזה דעת רבי שמעון, וכל אופן עד כאן הברייתא המרכזית. הברייתא הבאה קראנו לה ברייתא א', וכאן יש דיון מפורש בנושא שלנו, של האם בת יכולה להימחר פעמיים, כלומר בעצם האם האבא יכול למכור אותה פעמיים, כל עוד היא עדיין קטנה, אבל הברייתא לא מדברת רק על זה, אלא גם האם אחרי שהוא מכר אותה פעם אחת, הוא יכול אחרי זה גם לקדש אותה. כי בעצם אבא יכול לעשות עם הבת הקטנה שלו שני דברים, גם למכור אותה לשפחות וגם לקדש אותה. זה נקרא בברייתא אישות. והשאלה היא אם הוא עשה אחד משני הדברים האלו, כלומר או קידש אותה והיא עוד לא הספיקה להינשא, או מכר אותה לשפחות והיא התגרשה או השתחררה והיא עדיין קטנה, האם הוא יכול שוב לעשות לה עוד משהו? אז אם הוא רוצה לעשות לה אישות, זה ברור לברייתא שהוא יכול. כל עוד היא עדיין קטנה, הוא יכול שוב לקדש אותה, אפילו שהיא כבר הייתה מקודשת או כבר נמשכה לשפחות, כי יש אישות אחר אישות או אחר שפחות. אבל אם הדבר השני שהוא רוצה לעשות לה, זה לא אישות, אלא שפחות, אז בזה יש מחלוקת. כלומר, האם יש שפחות אחר שפחות, שזה בעצם הנושא שלנו, האם אפשר למכור אותו פעמיים, וגם האם יש שפחות אחר אישות, של זה בעצם עוד לא דיברנו. ובזה כאמור, יש גם בברייתא הזאת וגם בברייתא הבאה מחלוקת. לגבי שפחות אחר אישות, שני התנאים של הברייתא הזאת, תנא קמא ורבי שמעון, שני מסכימים שאת זה הוא לא יכול. אם הוא כבר קידש אותה, הוא לא יכול אחרי זה גם למכור אותה לשפחות, וזה כאמור עוד לא ממש היה נושא שלנו. הנושא שלנו היה דבר הבא, וזה שפחות אחר שפחות, כלומר למכור אותה פעמיים, בזה כאמור יש מחלוקת. עד עכשיו אנחנו שאי אפשר, אבל תנא קמא אומר שאפשר, רבי שמעון באמת אומר שאי אפשר כמו בברייתא המרכזית. אז עד כאן ברייתא א', עוד פעם, אישות אחר או שפחות או אישות, זה לא משנה, בכל מקרה אפשר, אם הדבר השני זה האישות, אבל אם הדבר השני זה השפחות, אז שפחות אחר אישות בין התנא קמא בין רבי שמעון אי אפשר, שפחות אחר שפחות, תנא קמא אומר שכן, רבי שמעון אומר שלא, ויוצא שהברייתא המרכזית שגם אמרה שלא, היא כמו רבי שמעון ולא כמו תנא קמא, ועד כאן ברייתא א'. ברייתא ב' מתחילה ממש בשורה האחרונה בעמוד א', וזה לגבי פסוק ח' בשמות כ"א, נקרא רק את החצי השני של הפסוק, וזה לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בביגדובה. כלומר, יש כאן קטנה שבשלב הראשון קרה לה משהו שנקרא בביגדובה, ואז בשלב השני אבא לא יכול למכור אותה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה. עכשיו, מה קרה לה בשלב הראשון? מה זה בביגדובה? אז כאן יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר. רבי עקיבא מבין שבביגדובה זה לא מלשון בגידה, אלא מלשון בגד, כי הוא סובר שיש אם למקרא, וצריך לדרוש את המילים כמו שאומרים אותם, ובביגדו זה מלשון בגד. עכשיו, מה הקשר בגד כאן? אז רבי עקיבא מסביר שהכוונה היא שבשלב הראשון אבא נתן את הבת שלו לאישות. איך הוא נתן אותה? אז בהתחלה מבינים שהוא מכר אותה, ואז אדון ייעד אותה. בהמשך נראה בחלק הבא שיכול להיות שהאבא עצמו קידש אותה ישירות. בכל אופן הוא מסר אותה לאישות, ולכן זה נקרא בביגדובה מלשון בגד, כי האדון או הבעל שלה פרס עליה תליתו, זה האישות, ואז אם באמת הוא מסר אותה לאישות, אז אחרי זה הוא לא יכול למכור אותה. וזה כי לפי רבי עקיבא אין שפחות אחר אישות, אבל שפחות אחרי שפחות אפשר, זה רבי עקיבא. רבי אליעזר לעומת זאת מבין שבביגדובה זה לא מלשון בגד, כי לדעתו לא אומרים יש אם למקרא, אלא יש אם למסורת, איך שזה כתוב, וזה לא כתוב עם יוד, אז אפשר לדרוש את זה כאילו זה בבוגדובה, כלומר מלשון בגידה. מתי האבא בוגד בבת שלו? כשהוא מוכר אותה. וזה מה שהפסוק אומר, שאם האבא מכר את הבת שלו, הוא לא יכול למכור אותה שוב, כלומר אין שפחות אחר שפחות, אבל שפחות אחר אישות, זה דווקא יש. אז שוב לסיכום, רבי עקיבא אומר, אין שפחות אחר אישות, אבל יש שפחות אחר שפחות. רבי אליעזר אומר להפך, אין שפחות אחרי שפחות, אבל יש שפחות אחר אישות. אלה הדעות בברייתא ב', ואם נסכם ביחד את הדעות בברייתא א' וברייתא ב', אז זה יוצא ככה. לגבי שפחות אחרי אישות, רוב הדעות אמרו שאי אפשר. זה גם תנא קמא ורבי שמעון מברייתא א', גם רבי עקיבא מברייתא ב', אי אפשר. רק רבי אליעזר מברייתא ב' אמר שאפשר. זה לגבי שפחות אחרי אישות. לגבי שפחות אחרי שפחות, כאן יש שתי דעות לכל צד, כלומר רבי שמעון מאלף ורבי אליעזר מבית אמרו שאי אפשר, תנא קמא מאלף ורבי עקיבא מבית אמרו שאפשר. זה הסיכום, ובואו נסכם עוד פעם, הפעם לפי התנאים, אז רבי שמעון מברייתא א' אמר שאת שני הדברים אי אפשר, לא שפחות אחרי אישות וגם לא שפחות אחרי שפחות, תנא קמא מאלף ורבי עקיבא מבית אמרו ששפחות אחרי שפחות דווקא אפשר ושפחות אחרי אישות אי אפשר, ורבי אליעזר מברייתא ב' אמר להפך, ששפחות אחרי שפחות אי אפשר, שפחות אחרי אישות אפשר. עד כאן הדעות, ואם נחזור לברייתא המרכזית שאמרה שאי אפשר למכור פעמיים, כלומר אין שפחות אחרי שפחות, אז זה לא כמו תנא קמא מאלף וכמו רבי עקיבא מבית שאמרו שאפשר, אלא זה או כמו רבי שמעון שאמר שאת שני הדברים אי אפשר, או כמו רבי אליעזר שאמר שרק שפחות אחרי שפחות אי אפשר. ועד כאן לגבי מכירה של המאה פעמיים, ועד כאן בעצם הסעיף השני של החלק השני של השיעור. בסעיף הזה דיברנו על האם אפשר למכור עבד פעמיים ומה עברייה פעמיים. לסיכום קצר שוב, אמרנו שלגבי עבד, הברייתא המרכזית אמרה שאפשר, ברייתא א' אמרה שאי אפשר, אבל סידרנו אותה עם הברייתא המרכזית, וברייתא ב' ראינו שתי גרסאות. לגבי אמה, אז הברייתא המרכזית אמרה שאי אפשר פעמיים, בברייתא א' זה המחלוקת, תנא קמא אמר שכן, רבי שמעון אמר שלא, אבל שניהם הסכימו ששפחות אחרי אישות אי אפשר, בברייתא ב' זה גם מחלוקת, שרבי עקיבא אמר ששפחות אחרי שפחות אפשר, אבל שפחות אחרי אישות אי אפשר, ורבי אליעזר אמר להפך, שפחות אחרי שפחות אי אפשר, ושפחות אחרי אישות אפשר, וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה בשורה השישית בעמוד ב', וכאן שואל רבא לגבי ייעוד. ייעוד כאמור אמרנו שזה כשהאבא מוכר את הבת שלו, הקטנה, להיות אמה, אז האדון יכול להחליט להתחתן איתה או בעצמו או לתת אותה לבן שלו. זה נקרא ייעוד. מחר נראה שכשעושים ייעוד בעצם זה די דומה לקידושין, הוא צריך לומר לה שהרי את מקודשת לי, אבל הוא לא צריך לתת לה כסף קידושין. ולמה לא? אז אנחנו נראה בהמשך שיש שתי הבנות באיזה כסף היא בעצם מתקדשת. הבנה אחת זה שהכסף שהוא נתן לאבא שלה בזמנו כשהוא קנה אותה לאמה, זה בעצם גם הכסף קידושין. הבנה שנייה שכך לכאורה סובר רבי יוסי ברב יהודה, זה שהכסף הוא לא הכסף המקורי שהוא נתן לאבא, אלא עכשיו, כשהוא רוצה לקדש אותה, הוא בעצם מוותר לה על זמן עבודה, ובוויתור הזה היא בעצם מרוויחה, וזה נחשב הכסף קידושין, בזה הוא מקדש אותה. אלה שתי הבנות, נראה את זה בהמשך יותר. בכל אופן, זה ייעוד, ועכשיו השאלה היא, כשהוא עושה לה את הייעוד, האם הייעוד הזה הוא רק שלב האירוסין? ועכשיו שואל רבא, האם כשהוא עושה לה את הייעוד, אז הייעוד זה רק שלב האירוסין, כלומר הקידושין, ולזה אחרי זה צריך לעשות גם נישואין, כלומר חופה, או שהייעוד בעצם עושה את שני השלבים, גם אירוסין וגם נישואין, והם בעצם נישואין לגמרי כבר מהרגע הזה שהוא עשה לה את הייעוד. זו השאלה, ועכשיו נראה שתי ראיות לזה שזה רק אירוסין, נדחה את שתי הראיות, ובזה נסיים את החלק הזה ואת השיעור. הראיה הראשונה שזה רק אירוסין, זה ממה שראינו לפני רגע בסוגיה הקודמת ברבי עקיבא. הרי לפי רבי עקיבא, הפסוק של "לעם נוכרי לו ימשול למוכרה בבגדו בא", בעצם מדבר על קודם אישות ואז שפחות, והפסוק אומר שאת זה אי אפשר לעשות. ואיך הגענו למצב כזה של קודם אישות ואז שפחות? אז באופן פשוט רבי עקיבא התכוון שבשלב הראשון האבא מחר אותה ואדון ייעד אותה, זה בעצם האישות, והם התגרשו והשתחררה וחזרה הביתה והיא עדיין קטנה, ואז האבא רוצה למכור אותה עוד פעם, ועל זה רבי עקיבא אמר שאי אפשר. אבל אם בשלב השני אבא לא רוצה למכור אותה עוד פעם, אלא פשוט לקדש אותה, זה כבר אמרנו שלפי כולם, אישות בשלב השני זה תמיד אפשר. זה ראינו ברבי עקיבא. עכשיו אומרת הגמרא, מזה מוכח שהשלב הראשון, הייעוד, ודאי עושה רק אירוסין ולא נשואין. למה? כי כל הדיון שלנו, האם אחרי אישות אפשר לעשות עוד משהו, זה רק כשהאישות הייתה רק קידושין, כלומר רק אירוסין ולא נשואין. אבל אם הבת כבר נישאה, אז ברור לפי כולם שגמרנו. היא יצאה לגמרי מרשות אביה, אבא לא יכול לעשות לה כלום, לא למכור, לא לקדש. ממילא ברור שכל הדיון כאן זה כשבשלב הראשון היה רק אירוסין, ואז היא התגרשה, ואז אבא רוצה עוד פעם למכור אותה או לקדש אותה, ועל זה רבי עקיבא אמר שלקדש אפשר, למכור אי אפשר. אז בכל אופן מה עולה כאן? שהשלב הראשון, הייעוד, היה רק ירוסין. אז הנה אנחנו רואים שבאמת ייעוד עושה רק ירוסין ולא נשואין. זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא. אפשר להבין את רבי עקיבא אחרת, שרבי עקיבא אמנם דיבר שבשלב הראשון היה אישות, הוא אמר שאם היה אישות אי אפשר אחרי זה גם למכור, אבל אפשר לקדש, אבל את האישות הזאת של השלב הראשון לא חייבים להבין בתור שהוא מכר אותה לאמה ואז האדון יעד אותה, אלא אפשר להבין שהוא פשוט קידש אותה בקידושים רגילים, בלי למכור לאמה, ואז באמת היא רק מקודשת ולא נשואה, ואז היא התגרשה, ואז האבא לא יכול למכור אותה, אבל כן יכול לקדש אותה. כלומר, בקיצור, השלב הראשון בכלל לא מדבר על אמה, אלא על קידושים רגילים, וממילא אין מכאן שום ראיה לגבי ייעוד של אמה, האם זה עושה קידושים רגילים או גם נישואים, ועד כאן הראיה הראשונה והתחייה. הראיה השנייה, באמצע עמוד ב', גם כניסיון להוכיח שהיוד עושה רק ירוסין, וגם את זה נדחה, וזה מברייתא שמביאה מחלוקת, האם האבא יכול למכור את הבת שלו להיות אמה אצל קרובים שלו, נגיד אצל אבא שלו. לפי תנא קמא לא, לפי רבי אלעזר כן. מה המחלוקת? המחלוקת היא האם כשהוא מכר אותה להיות אמה, חייב להיות כאן פוטנציאל שאחרי זה האדון ייעד אותה. לפי תנא קמא צריך פוטנציאל כזה, וממילא לא יכול למכור אותה לאבא שלו, כי האבא לא יכול לייעד אותה, אסור לו להתחתן איתה, היא הנכדה שלו. לעומת זאת, לפי רבי אלעזר, הוא יכול למכור לקרובים, כי לא צריך פוטנציאל לייעוד. זו המחלוקת, אבל מוסיפה הברייתא שתנא קמא מסכים שכל המחלוקת זה רק באיסורי עריות. אבל אם היא למשל אלמנה, ואבא רוצה למכור אותה לכהן גדול, שזה רק איסור לאו, את זה אפשר גם לפי תנא קמא. זו הברייתא, וכרגע לא ניכנס ללמה תנא קמא מודה בזה, אלא בואו נבין איך בכלל הגענו למצב כזה. איך יכול להיות שיש כאן ילדה קטנה שהיא כבר אלמנה, ואבא רוצה למכור אותה? הרי מי קידש אותה בפעם הראשונה? היא לא יכולה לקדש את עצמה. אלא מי קידש אותה בפעם הראשונה? אבא שלה. כלומר, היה פה כבר אישות, ועכשיו אבא רוצה גם למכור אותה. כלומר, בעצם זה מצב של שפחות אחרי אישות. והרי לפי רוב הדעות ראינו מקודם ששפחות אחרי אישות ודאי שאי אפשר. אז איך הברייתא אומרת שאפשר? ולזה הגמרא מביאה שני הסברים. נראה קודם את ההסבר השני, כי הוא ממש פשוט, ואז נחזור לראשון. ההסבר השני אומר, מה הבעיה? נכון שראינו שלרוב הדעות אין שפחות אחרי אישות, אבל יש דעה אחת שכן, וזה דעת רבי אליעזר. אז פשוט נעמיד את הברייתא כרבי אליעזר, שיש שפחות אחרי אישות, וגמרנו, הכל מובן. זה ההסבר השני, זה מופיע בשורה השלישית בדף הבא, ולפי ההסבר הזה, הברייתא הזאת באמת לא קשורה לנושא שלנו, של האם יהוד עושה אירוסין או נישואין. נשים את ההסבר השני בצד, כי הוא טוב, אבל בכל זאת להעמיד ברייתא רק כרבי אליעזר שהוא דעת יחיד, זה לא משהו. לכן, בואו נחזור להסבר הראשון. וזה שמציע רב אמר בשם רבי יצחק, שבאמת גם לפי הברייתא אין שפחות אחרי אישות, אז איך בכל זאת כאן זה קורה? מציע רב אמרם שכאן האישות הראשונה לא הייתה אישות רגילה של קידושים רגילים, אלא של ייעוד. כלומר, אבא מכר אותה לשפחות, ואז האדון ייעד אותה, ובמקרה כזה, אמנם סתם ככה אין שפחות אחרי אישות, אבל שפחות אחרי ייעוד כן יכול להיות. למה? אז יש כאן לכאורה שלוש בעיות, בוא נפתור אותם אחת אחת. אז בעיה אחת זה שפחות אחרי שפחות, זה לא בעיה, נסבור כמו הדעות שזה בסדר. בעיה שנייה זה שפחות אחרי אישות, שזו הבעיה המרכזית שאנחנו מנסים לפתור אותה כאמור, אז כאן מציע רב אמרם שזה בעצם תלוי במה שהקדמנו, וזה שיש שתי הבנות מה בעצם מקדש את אותה אמה העברייה כשעושים לה ייעוד. האם הכסף המקורי שאבא נתן, או זה שעכשיו אדון מוותר לה על זמן העבודה? אז מציע רב אמרם שכנראה הברייתא הזאת סוברת כמו רבי יוסי ברבי יהודה, שכנראה סובר שמה שמקדש אותה זה לא המאות הראשונות, אלא הזמן של הוויתור עבודה. עכשיו, איך זה פותר את הבעיה של שפחות אחרי אישות? אז מסבירה הגמרא שמה הבעיה של שפחות אחרי אישות? שהאבא לא יכול לעשות לה את שני הדברים, גם שהוא עושה את האישות וגם שהוא עושה את השפחות. אבל מציעה הגמרא כאן שבהנחה שהכסף הוא לא הכסף המקורי של האבא, אלא זמן ויתור העבודה, אז בעצם יוצא שמי שעושה את האישות הראשונה זה לא האבא. הרי אבא לא קיבל בשביל הכסף בכלל. מי שעושה את זה, זה בעצם הבת עצמה. כלומר, האדון מוותר לבת עצמה על זמן העבודה, אבא לא מרוויח מזה כלום, ובזה הוא מקדש אותה. וממילא, כיוון שזה הבת עצמה, אז כבר אין כאן בעיה של שפחות אחרי אישות, כי זה לא האבא עשה את האישות הראשונה, אלא זה הבת. וככה פתרנו את הבעיה, אין כאן בעיה של שפחות אחרי אישות. אז פתרנו את בעיית שפחות אחרי שפחות ובעיית שפחות אחר אישות, אבל עדיין, אם אתה מניח שמדובר כאן בייעוד, לכאורה יש עוד בעיה. וזה שאם הייעוד עושה לא רק קידושין אלא גם נישואין, אז כאן כבר לא אכפת לי אם זה האבא עשה לה את הנישואין או הבת עשתה לעצמה. ברגע שהיא נישאה, גמרנו, יצאה מרשות האבא, לא משנה מי עשה לה את זה, ואבא כבר לא יכול למכור אותה. אז איך יכול להיות שאחרי זה בכל זאת מוכר אותה? אלא כנראה שמכאן מוכח שהייעוד לא עושה נישואין, אלא רק את הירוסין, את הקידושין. והנה הראיה שחיפשנו, שייעוד עושה רק ירוסין ולא נישואין. עד כאן ההסבר של רב עמרם לאותה ברייתא, והוכחה שעולה מאותו הסבר, אבל כל זה נכון אם באמת נסבור שלפי רבי יוסי ברבי יהודה מה שמקדש אותה זה לא המאות הראשונות, ואז בעצם האבא הוא לא זה שקידש אותה. אבל אנחנו נראה מחר שרב נחמן בר יצחק סובר בהמשך העמוד שבעצם גם לרבי יוסי ברבי יהודה מה שקונה אותה זה כן המאות הראשונות. כלומר, בעצם לפי כולם, גם בייעוד האבא הוא זה שעשה את הקידושין ולא הבת עצמה, ואז גם בייעוד אי אפשר לעשות שפחות אחרי ייעוד, כי גם זה נחשב שפחות אחר אישות, ואז אי אפשר להסביר כך את הברייתא שזה מדובר בייעוד, כי זה לא יפתור את הבעיה, עדיין הוא לא יכול למכור אותה אחרי זה לשפחות, וזה בעצם מה שהוביל אותנו להביא את התירוץ השני, שהברייתא פשוט כמו רבי אליעזר, שיש שפחות אחר אישות ולא צריך להעמיד את הברייתא בייעוד, ואז אין לזה שום קשר לנושא שלנו, של האם ייעוד עושה אירוסין או נשואין. בכל אופן, עד כאן שני הסברים לברייתא, כשכאמור, לפי הסבר הראשון, כלומר של הרב עמרם, עולה מכאן ראיה לנושא שלנו, שייעוד לא עושה נשואים, אלא רק אירוסין. אבל כאמור, זה נכון רק אם נסבור שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שהכסף הראשון הוא לא זה שקונה אותה. עד כאן שתי הראיות, את הראשונה דחינו, את השנייה דחינו חלקית, ובזה הגענו לשורה השישית בדף הבא. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו נושא אגבי, וזה ירושת גוי וגר. אז לגבי גוי, ראינו שני מקורות שגם גוי יש לו ירושה. מקור אחד זה מבחישיו עם קונהו, שדייקנו עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, משמע שבאופן כללי יש ירושה. מקור שני זה פסוק עם ירושה, כי לבני לוט נתתי את אר ירושה. ראינו למה כל אחד לא מסביר כמו השני, זה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון. בסעיף השני אמרנו שגר הוא כמו אדם חדש, הוא לא יורש ולא מוריש מדאורייתא, אבל א', מדרבנן תקנו שהוא כן יירש כדי שלא יחזור לסורו, הוכחנו את זה ממשנה בדמאי. דבר שני, אמנם הוא לא מוריש, אבל אם הילד שלו גם יהודי, כי אמנם הורתו שלו בקדושה אבל לידתו בקדושה, אז אם מישהו בכל זאת ייתן לילד חוב שהוא חייב לאבא, אז רוח חכמים נוחה ממנו, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו ברייתא שקראנו לה ברייתא המרכזית, שהביאה עוד הבדלים בין עבד לאמה. היא אמרה שעבד יוצא בשנים יובל ומיתת האדון מה שאין כן אמה, ואמה יוצא בסימנים ולא נמכרת פעמיים, ופודים אותה בעל כורחה מה שאין כן עבד. ועל זה ראינו שני סעיפים, אחד קצר אחד ארוך. בסעיף הראשון הדגשנו שבאמת גם אמה כן יוצאת בשנים יובל ומיתת אדון, ומה שהברייתא אמרה שלו זה רק שהיא כבר עשתה ייעוד, ואז היא כבר אשתו של האדון. לעומת זאת מה שכתוב אחרי זה שיוצא בסימנים, זה כשהיא לא עשתה ייעוד, זה סעיף ראשון. סעיף שני אמרנו שהאמה לא נמכרת פעמיים, משמע שהעבד כן, ועל זה ראינו שני דיונים, אחד על העבד ואחד על האמה. אז לגבי העבד ראינו שלושה מקורות, קראנו לזה הברייתא המרכזית וברייתא א' וברייתא ב'. הברייתא המרכזית אמרה שהוא נמכר פעמיים, ברייתא ב' אמרה שלא, והסברנו שברייתא ב' זה כשזה גניבה אחת, או לפי הבעיה גם כמה גניבות אבל מאדם אחד, ולעומת זאת, הברייתא המרכזית שאמרה שכן, זה כשמדובר בכמה גניבות או מאדם אחד לפי רבא או מכמה אנשים לפי הבעיה, שאז הוא נמכר פעמיים, זה לגבי ברייתא א'. ברייתא ב' אמרה שבגניבה אחת, אם העבד שווה פחות מהגניבה, אז לפי תנא קמא מוכרים אותו, וכאן יש שתי גרסאות, לפי הגרסה שלנו מוכרים אותו פעמיים, ואז בניגוד למה שראינו, לפי הגרסה שמובאת בגרא לא מוכרים אותו פעמיים, ואז זה כמו שאמרנו מקודם. לעומת זאת רבי אליעזר אומר שלא מוכרים אותו בכלל, כי לא מוכרים אותו בשביל חצי מהגניבה, אלא פשוט לא מוכרים. בסוגריים ראינו שאם העבד שווה יותר, אז לפי כולם לא מוכרים אותו בכלל, ועד כאן הדיון לגבי העבד. לגבי האמה, גם קראנו שלושה מקורות, הברייתא המרכזית ואז ברייתא א' וברייתא ב'. הברייתא המרכזית אמרה שלא מוכרים אותה פעמיים, וזה גם משתלב עם מה שהיא אמרה שגם פודים אותה בעל כורחו, והבעי הסביר שהכוונה היא בעל כורחו של האבא, ואמרנו שבאמת גם את העבד אפשר לפדות בעל כורחו, רק ששם זה לא יעזור, כי הוא יחזור וימכור את עצמו, כי הוא יכול. לעומת זאת באמה, האבא לא יכול למכור אותה פעמיים, כמו שהברייתא אמרה. זה לגבי הברייתא המרכזית. בברייתא א', ראינו שזה מחלוקת, ששפחות אחרי אישות, לפי כולם אי אפשר, אבל שפחות אחרי שפחות, שזה הנושא שלנו, לפי רבי שמעון באמת אי אפשר, אבל לפי תנא קמא אפשר. אחרי זה ראינו את ברייתא ב' לגבי הפסוק לעם נוכרי לו אמשול למוחה בבגדו בא, שלפי רבי עקיבא זה מלמד ששפחות אחרי אישות באמת אי אפשר, אבל שפחות אחרי אישות אי אפשר, אבל שפחות אחרי שפחות כן אפשר. ורבי אליעזר אומר להפך, ששפחות אחרי שפחות אי אפשר, כמו רבי שמעון שראינו, אבל שפחות אחרי אישות אפשר. רבי שמעון כאמור אומר שאת שני הדברים אי אפשר, ואת הברייתא המרכזית שאמרה שאי אפשר נעמיד או כרבי שמעון או גם כרבי אליעזר, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי שאלנו, האם הייעוד של אמה העברייה עושה רק אירוסין או גם נישואין, וניסינו להביא שתי ראיות שזה רק אירוסין. ראיה הראשונה זה מרבי עקיבא שעכשיו אמרנו שלעשות שפחות אחרי אישות של ייעוד אי אפשר, אבל לעשות אישות אחרי אישות של ייעוד אפשר, ומכאן שהייעוד הזה הוא רק אירוסין, כי אם הוא היה נישואין ודאי שאבא כבר לא יכול, היא כבר לא ברשותו. זה היה ראיה הראשונה, אבל דחינו, אולי האישות הראשונה שרבי עקיבא מדבר עליה זה לא אישות שנעשה על ידי ייעוד, אלא סתם קידושין, ולא מדובר על ייעוד ואז אין שום ראיה. זה לגבי הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה מברייתא שאומרת שכולם מסכימים שאבא יכול למכור את הבת הקטנה שלו, האלמנה, לכהן גדול. עכשיו, איך היא התאלמנה? מאיזה קידושין? כנראה שאבא קידש אותה. עכשיו, אם היא קידש אותה קידושים רגילים, אז הוא לא יכול למכור אותה, כי אין שפחות החרישות לפי רוב הדעות. אלא מה מדובר? אז אומר רב אמרם, מדובר שהקידושים הראשונים היו קידושי ייעוד, ומותר לעשות שפחות אחרי שפחות, ובמקרה הזה גם מותר שפחות אחרי אישות, כי קידושי ייעוד אפשר להבין שזה לא נחשב שאבא קידש אותה, אלא היא עצמה קידשה את עצמה, אם נבין שמה שמקדש קדש אותה זה לא הכסף המקורי שאבא נתן, אלא זה שאדון עכשיו מבטר להזמן עבודה, וזה פותר את בעיית השפחות אחרי האישות. אבל עדיין יש עוד בעיה, וזה איך הוא יכול למכור אותה אם היא כבר התייעדה, הרי אם זה עושה נישואים, הוא לא יכול למכור אותה אחרי נישואים, אלא מכאן שזה לא עושה נישואים. זו הייתה הראיה השנייה, אבל דחינו חלקית שכל זה נכון אם באמת הכסף המקורי זה לא מה שמקדש אותה. אבל אם נגיד שגם לרבי יוסי ברבי יהודה מה שמקדש אותה זה כן הכסף המקורי, אז עדיין זה כן עכשיו שהאבא עשה את האישות, והוא לא יכול אחרי זה למכור אותה, אז איך נסביר את הברייתא? אלא הסבר שני זה שהברייתא היא כמו רבי אליעזר, שאבא כן עושה שפחות אחרי אישות, ואין איזה שום קשר לייעוד, ואז אין מכאן ראיה לנושא שלנו, כל טוב.